אנחנו פרק י"ט, נכון? שרק אז יוצא המרצע מהשק בפעם הראשונה, שכתוב חושף בפועל, כבר לא אומר תהיית פלישתים, הוא מבין שהיית פלישתים לא תהיה בו, רק יצמיח יותר יותר ויותר, בפעם הראשונה שיונתן מנסה לשכנע את שאול, ושאול משתכנע, והיא לפניו כאתמול שלשום. תראו, אפשר להמשיך את את הפרק, ואפשר לעצור רגע. אתם יודעים מה? נמשיך את הפרק ואז נעצור רגע. אני מכוון להסביר את דואג. איך דואג הזה נתקע שם? זאת השאלה שמונחפת ברקע של כל הלימוד שלנו. כי זה כביכול מהלך היסטורי, יותר משמעותי. אם דואג לא היה, הוא אפילו לא בתוך הפסוקים, הוא רמוז, אבל אני בוודאי דואג בפרק כף ב' בכף ב' נראות אותו מפורש. אבל בינתיים פה דואג עלום בפסוקים, יש איזה רחש בחש מטרידים כאלה בסוף פרק י"ז, אבל חז"ל מייחסים לזה, זה נקודת מפנה אדירה, נכון? כל הסיבות ששאול מתלבט, כל הסיבות שבגלל מתפתחת את התמנה וההבנה שדוד הוא הסכנה הגדולה, כמה שיותר מצליח כך הוא סכנה יותר גדולה, שוב, לא לתוצאות, אלא לדרך, לדרך שבה בונים עולם בשם השם, זה הכל התחיל בגלל להם כמה מילים של שדואג זרק. מה, במקרה יש שם איזה נובל אחד שהרס את כל העולם? זה לא עובד ככה. אז זאת הסוגיה שאני, בכל שיעור חושב שאני אדבר על זה, אני אדבר על זה אולי הפעם הבאה. בינתיים בואו רק נגמור את הפרק. אנחנו עכשיו, ותהי רוח אדוני ראה אל שאול, והוא בביתו יושב וחניתו בידו ודוד מגן ביד, ויבקש שאול להכות בחנית ובדוד בקיר, ויפטר מפני שאול ויך את החנית בקיר, ודוד נס לימי בלילה הוא. אתם זוכרים שבפרק הקודם שכתוב ויטל שאול את החנית. פה זה כבר לא מבקש. ויטול את החנית ויבקש. ויטול, אז דייקנו את הרבה מנותן שזה לקח. פה כבר לא לוקח, פה הוא משליך, פה הוא מפספס את דוד במילימטר, וזה כנראה אירוע לא פשוט ששאול יפספס מטווח כל כך קצר. אבל פה זה קורה, פה כבר אי אפשר לבלבל. וישלח שאול מלאכים אל בית דוד לשומרו ולעמיתו בבוקר, ותגד את דוד מיכל אשתו לאמור, מיכל מלא את נפשך עלי, המחר אתה מומת. ותורד מיכל את דוד ועד החלון, וילך ויברח וימלט, ותיקח מיכל את התירפים, ותשם אל עמיתה, ואת כביר העיזים שם למשתה ותחס בבגד, ושם את הפקטיבי. לא יודע בדיוק מה זה כביר העיזים, רק אני רואה. מבחוץ זה היה נראה כאילו דוד מכוסה בסמיכות. וישלח שאול מלאכים לגבי דוד, ודומים חולהו, וישלח שאול את המלאכים לראות דוד, למורה עלו אותו מיטה, אלא למיתו. ועבור מלאכים, מנת רפאים למיטה, וחביר איזה מרשותם. והם שאול למיכל, למה קטר לי מיטה לי, ואת שלחי את אויבי, את אויבי לא ימלט. ותאום מיכל, שאול, הוא אמר אליי שלחני, למה עמיתך? אני מנסה לומר שהפסוקים האלה נראים קצת בהתחלה, נראים בהתחלה קצת לא אמינים. משום ששאול עושה מערב לדוד. הדבר הכי בסיסי, הכי ראשוני, שמישהו ישגיח על החלון. הרי באותו יום שאול ניסה לחסל את דוד, ואם אתה חושב לקטוף אותו בבוקר כדי להרוג אותו, שמישהו יעמוד על החלון, אבל זה לא מתוחכם מדי לצאת בעד החלון, זה לא איזה משהו שאף אחד בחיים לא חשב עליו. והצבא של שאול נראה פה מאוד נאיבי כזה. א', הוא כנראה שלח יחידה טילית, הוא אומר, יחידה שצריכה לחסל את דוד, זה... זה מפחיד, לא כל שינגימל יכול לעמוד במשימה הזאת. דוד יכול לברוח, דוד יכול ליצור תוצאות אחרות למפגש הזה, שלא בטוח הוא זה שימות בסופו של דבר. אז כנראה שלחו אנשים איכותיים במיוחד מבחינה הצבאית, מבחינת לוחמה. אז א' הם מפקירים את החלום, וב' איך הם קונים את הסיפור המטופש הזה? תביא את המלאכים, הוא חולה. הם ראו אותו בכפר, כמה שניות מיכל חשבה שהיא תרוויח עם הסיפור הזה של שהוא מכוסה ושהיא תסימה, בשנייה שאירו אותו, אז הכתפו אותו. ולמה שאול מאמין למיכל? הוא אמר לה שלכם למה עמיתך, שדוד מאיים על מיכל שהיא תמות. אני חושב שזה, שוב, אנחנו בשביל להבין את הפסוקים, אנחנו צריכים לזכור כל הזמן שרק אנחנו יודעים את מה שקורה בליבו של שאול. בפרק י"ט שאול דיבר עם יונתן, בפרק י"ט גם שאול דיבר עם דוד, לא במילים, בחנית. אבל אנחנו בסך הכל רואים פה תוצר של תהליך התפתחותי שלוקח הרבה זמן. שבו היחס של שאול לדוד הולך ונהיה חריף יותר, הולך ונהיה סגור והרמטי יותר, ברור, ברור לשאול שדוד הוא אויב האומה שחייבים להרוג אותו. בכאב גדול. זה מזעזע, זה לשאול לוקח חודשים ארוכים עד שהוא מגיע למסקנה הכואבת הזאת. דוד לא יודע, דוד מופתע. כשהחנית פספסה אותו בכמה מילימטרים, אז פסוק ט' ותהי רוח השם רעה אל שאול, אני לא יודע בדיוק מה זה רוח השם רעה, הפסוק מגדיר את זה, זה מה שנראה כמו איזה אובדן השתונות, אולי כמו מחלת נפש, לא כתוב על הקיר רוח השם, משהו מאוד גדול, זה לא היה תהליך הנורמלי, הסביר, ההגיוני של שאול, רואים שמשהו קורה לו, משהו שגורם לו להקות, ודוד בורח, דוד בורח הביתה, מיכל בת שאול היא זאת שמורידה את דוד ביד החלום, היא לא רק זאת, היא זאת שמאיימת עליו, אתם רואים פסוק י' א', מיכל לא יודעת כלום. המערב לא היה בחלום כי אף אחד לא היה אמור לעלות בדעתו שמה שיש מערב. זה אין סיכוי. יש אנשים שחושבים שיש סיבות טובות למשטרה לחפש אותם, ואז הם אולי מנסים לברוח דרך חלום ואז צריך לסגור את החלום. אבל דוד, בטח שלא מיכל, מיכל לא יודעת כלום מהסיפור. הם אמורים להיות הכתבים שבו הם חושבים ששאול השתגע. זה רוח רעה, אמא השם או לא מאמא השם. תקפה אותו, וזהו, נרגע, ודוד צריך לברוח. מבחינה דוד, הוא לא הולך למקום. דוד בא הביתה לישון, ומיכל מכריחה אותו. ומיכל מלאת נמשיכה אליה מחרת המחרת. מיכל סגור, למה מיכל סגור? כי מיכל היא בת שאול. מיכל בת שאול שיודעת בדיוק את העומק המחרת בין שאול לדוד. ברור לה שזה לא בגלל רוח רעה, וזה לא בגלל שהשתבשה דעתו. היא בת של שאול, ומכירה את שאול יותר מכל אחד אחר בעולם. יש קשר עמוק מאוד בין שאול לבין ביתו. כמו כל הבנורמלים, שאול הרבה יותר מהבנורמלים. מיכל נראה אותה לאורך כל, לאורך המופעים הבאים שניפגש איתה, נראה כמה היא נאמת לשאול, למרות שיש לה ויכוחים קשים איתו. היא רוצה לחבר את שאול לדוד, אבל היא לא מטשטשת זהותו של שאול, והיא יודעת שמאז אם שאול הפיל חנית בדוד, אז למיכל הכל שקוף, למיכל הכל ברור. יש על זה פרק תהילים. אנחנו עכשיו מתחילים להיפגש, פעם ראשונה בתהילים שילוו אותנו. אמרתי לכם שמפרק י"ז עד פרק ל"א, זה 14 פרקים או 15 פרקים, שמסגרים תקופה מאוד מאוד קצרה, נוסף לפרקים האלה יש לנו קובץ של פרקים בתהילים, שמתארים בדיוק את אותה התרחשות. זה בעצם קרוב ל-20 פרקים שמתארים, בכל התנ"ך כולו, שמתארים את מה שקורה פה, דוד מנקודת המבט הראות שלו. זאת אומרת, פה יש את תיאור המאורעות, ובתהילים יש את תיאור העולם הפנימי, המזמור לדוד בברוכו. איך המזמור? לא זוכר, אני אזכר, אני רק לא הכנתי את זה, אני עכשיו עלה על דעתי לבדוק. אבל פה, קודם כל יש לנו הרבה עבודה פה, בתוך הפרק הזה. דוד לא יודע למה הוא בורח. דוד לא כל כך מאמין למיכל. איך רואים שהוא לא מאמין למיכל? תראו בסוף פרק י"ב, בסוף פסוק י"ב. ותורד מיכל לדוד ביד החלום, וילך ויברח וימלך. מה זה שלוש הפעולות האלה? שלוש פעולות שמתארות את מה דוד עושה. דוד יורד ביד החלום, הוא לא רוצה לרדת ביד החלום. הוא יורד, בהתחלה הוא רק הולך, אחרי זה הוא מאמין, ואז הוא מתחיל לברוח, ואחרי זה הוא נמלט. הפירוק הזה לשלוש פעולות, זה פירוק שמתאר לשלבים בדוד. דוד לא יודע שיש חיילים מקדימה. אף אחד לא יודע שחיילים מקדימה, חוץ מהוודאות של מיכל. תראו, כשמיכל מורידה דוד ביד החלון, זה לא כמו שאתה תצא ביד החלון. זה דוד יוצא מהחלון, לא מהבית של מיכל, הוא יוצא מהחלון משלב אחד בחיים לשלב אחר לגמרי. עד עכשיו, תבינו, עד עכשיו דוד הוא המשנה למלך, דוד הוא שר הצבא, דוד הוא הנסיך, חתן המלך, דוד חי חיים של כולם הצלחה. כשיוצא דרך החלון, הוא יחזור לרחון רק עוד תקופה ארוכה ארוכה. הוא מתחיל את הנימון, אם באמת הוא בורח משאול, זה לא בעיה של רבע שעה של יומיים צריך לפתור אותה. בעיה של מיהוב העם מספר אחד, הוא נהפך לרדוף העם מספר אחד. שהממלכה הישראלית והצבא הגדול והחזק של שאול סוגרים עליו. הוא יהיה נרדף על חייו, בפועל זה ככה היה. בפועל. זו החלטה שלא פשוט לקבל אותה בכלל, זו החלטה, ובעד החלום. היא לא אומרת לו, צא מהדלת כי מחר בוקר. היא אומרת, סגור, אני מכירה את אבא שלי. אני יודעת מי זאת רחל, ואני יודעת מי זאת לאה, ואני יודעת שעכשיו אי אפשר לאחד ביניהם. אני יודעת שעכשיו, אם החנית עפה עליך, היא מכירה בדיוק מה קורה, והיא מנתחת בעין טובה, בעין מאמינה, דווקא בגלל הכבוד הגדול מיכל רוכשת לאביה, אז היא יודעת שזה לא הולך. היא יודעת שאביה החליט שסגור. ומכינת כל חתוך, היא תראה אותו רק עוד שנים ארוכות, מיכל. מיכל נפרד עכשיו מדוד, זה לא יקרה שבוע הבא. שהוא לוקח אותה ונותן אותה להישחרר. וניכנס לסוגיה הזו בהמשך, כשנגיע לפרקים. מיכל עושה פה איזה מעשה, שוב, אני חושב, שלנתח את המציאות בצורה כל כך חדה ובהירה, תלוי, לפעמים זה בא, יכול לבוא מפחדים, מסבוכים, מחרדות, זה בטח לא מיכל. כשלאדם יש אומץ לפרש את המציאות נכון, גם אם הפירוש של המציאות הוא מאוד כואב, מאוד אסוני, מאוד זוועתי, זה יכול לבוא משום, יכול לבוא מחרדות. אבל זה יכול לבוא גם באמונה גדולה בביטחון באשם. אנחנו תמיד זוכרים שביטחון באשם זה לא שהחיים יהיו קלים ולא שהחיים יהיו פשוטים, ממש לא. זה לא תרגיל כזה, ככה מהר"ן אומר בנתיב הביטחון, שכשהגמרא מספרת על רבי עקיבא שרצה שיתנו לו מקום בכפר, באושפיזה, והם לא הסכימו לארח אותו, ואז הוא הלך לעשן בשדה, והאריה טרף את החמור, והחתול טרף את התרנגול, והרוך טיפה את הנר, אז אמר קומן דבר לתמרות אביד, ובלילה באו מי שבא והרגו את הכפר, מבאר שבזכות זה רבי עקיבא נמצא, אז אמר לנו סביר שזה לא איזה סגולה טובה להגיד, גם זה לתובה. יש תרגיל כזה, כל פעם שיש משהו כואב, להגיד גם זה לתובה. זה לא עובד כך, יכול שרבי עקיבא בכלל לא אמר את זה. זה מדרגת חיים, זה תודעת חיים. ביטחון באשם זה לא, אני אחליט לאלוקים מה לעשות, אני בטוח, וזה כך חזק עם העיניים, אני אחליט את החייו. ואיך, זה ממש לא, ביטחון באשם זה ישענות על השם, ולא זה שהשם מספק שירותים שלי, ומוציא לפועל את כל הגחמות שלי. ביטחון באשם זה הוודאות הזאת שמיכל נמצאת בו פה עכשיו. מיכל יודעת שכשמיכל יודעת, דווקא כשאתה פותח באשם, אז יש לך אומץ לעמוד מול פני הסכנה. יש לך אומץ לנתח בצורה מאוד 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 חדה, מדויקת, ואתה לא מפחד מהכאב, כי חלק גדול במסקנות הן מאיימות עליך, הן אומרות שאתה צריך לעבור תקופה של סבל ואיסורים, תקופה של כאב, לא ללמוד, ואדם מפחד מזה. לכן אדם נוטה לקבל פרשנויות, כלומר שתמיד נביאי השקר הצליחו שתחים קיר בתי חטפל ואומרים שלום שלום למרות שאין שלום. אז קל לראות את הפסוקים פה מהצד, אבל מיכל אומרת שם, מיכל אומרת, זהו, אתה מת. אין לנו ברירות להמשיך את החיים הפשוטים שלנו, היפים שלנו, להמשיך את אהבתנו. יש לנו ברירות או שאתה מת, או שאנחנו הולכים לדרך קשה ומיוסרת. וזה דרך חלום, זה לא אם אתה עם מיכל. תראו, ותורד מיכל דוד בעד החלום, שדוד ירד לבד, מורד קטן, כן. דוד לא איתה. מיכל לוחצת ולוחצת ולוחצת, עד שאפילו אחרי שהוא יורד, מה זה ירדה? הוא ירד לבד, הוא לא ילד קטן שצריך לראות הוא בתוך שקית. אבל הוא פסיבי אליה, הוא אומר, מה את מגזימה, ומה פתאום, ופעם אחת, ובסך הכל, וקודם הוא אמר ליונתן, וישבה שאול, באותו יום הוא, או יום קודם, וישבה שאול חי השני, מה, לפחות שלושה פסוקים קודם, עושה איזשהו שבועה נקודם. הוא נשבע, שאול לא אמור להפר את השבועה שלו בצורה כזאת. ודוד לכן הרוע, ובעבר הזה, לכן גם השומרים הם כאלה תמימים. הם לא כאלה תמימים, אבל אין סיכוי שמישהו יחשוב שדוד חולה. גם כשבאה המשלחת בבוקר לבקר את דוד, אז דוד לא אומר לבד שמחיקו פה כל הלילה שהוא לא יברח, ודוד גם חושב שקוראים לו לזה דיון צבאי מאוד חשוב, מה פתאום שיורגו אותו? איפה כתוב? כתוב פה דברים מאוד פשוטים. וישלח שאול מלאכים לקחת את דוד, הוא לא אומר להם לקחת. כמו, אגיד, יש לי פסוקים גילה בסדר, מי שפחות מתנהל. שאני לא רוצה להשוות אותו לדוד. אבל היא קוראת לה, אני חושב, שלב ראשון במלוכה, שלב ראשון במלוכה, זה בית ספר כזה שדוד עובר. דוד, אנחנו זוכרים, הוא נמשך כבר למלכות, אבל הקדוש ברוך הוא מעביר אותו קורס, בכלל לא מזורז, אי אפשר לקרוא לזה קורס. ושלב ראשון בדרך למלוכה זה לעשות מה שמיכל עושה. זה לדעת שהרצון שלי שלא לסבול ולא לקרות חיים קשים, זה רצון שאסור לו לעולם להיות נוכח בדיונים. משהו שמי שאחראי על עם ישראל, כל מי שאחראי על החיים הפרטיים שלו, בטח מי שאחראי על עם ישראל, הוא צריך לעמוד בעוז מול האתגרים. האתגרים מוצאים חן בעיניו, אתגרים לא מוצאים חן בעיניו, זה באמת לא רלוונטי. ולפעמים הכל ייתכן שהכל נשבר, זה מזכיר קצת את אברהם אבינו, מזכיר אפילו הרבה, שכל מקום אומר לו לב לך, מהרציחה מהשכם בית אביך, אנחנו יודעים שהמילים לך לך אל נהפכו לסיסמה כזו, מסוג של דגל של העם היהודי, שאם אתה נשען על השם, אז זה הנשען שלך, ומול זה לך לך זה המוכנות ברגע אחד לפרק את הכל, לפרק את כל התוכניות, ואת כל המסגרות, ואת כל התמיכות, ואת כל מה שבנית עליו. אנחנו לא רוצים להגיע למקום הזה, אנחנו לא רוצים לסבול ולא רוצים לדאוג. אבל כשאתה פועל עם אל, אתה נותן לאלוקים להיות אחראי על ההתרחשויות. אתה לא קובע לו. ואם מיכל אומר את דברי אל, מיכל מובילה אותו לשם, אז קשה לדוד, אבל הוא משתף פעולה. זה מה שמסביר למה לא שומרו עליו, למה דוד קשה, וגם למה בבוקר התרגיל הזה עבד, כי המלאכים יכול לקרוא לו. יכול להיות שהמלאכים בעצמם, המלאכים כאן השליחים בעצמם לא מעלים על דעתם שהם את דוד מוצאים להורים. זה מטורף לגמרי, זה האדם הכי קרוב למלך, זה לא יכול להיות. ולכן, כשהם באו ומיכל מראה להם שהוא חולה, אז הוא מזכיר קצת מדריכים בסוגים של מוסדות מסוימים, שרואים מתחת השמיכה גוש, אז הם חושבים שם. מיכל מראה להם את זה, שוב, אף אחד לא שותף, חוץ ממיכל, בעיקר זה דוד. אף אחד לא שותף ולא חולם את זה, אבל זה ככה, לכן כל התרגילים נעשו בשביל להרוויח את הזמן. שמאפשר לדוד לברוח, לאן דוד בורח, אין לו לאן לברוח, זה האמת. עכשיו נראה שאפשר לברוח מאנשים ממלך ישראל, נראה שמדינה מאורגנת, אפשר לברוח לכמה ימים, אי אפשר לברוח לטווח ארוך, בעיקר שכשהתברר שהמלך רודף מישהו, אז האומה תשתף פעולה עם מי שהמלך רודף אחריו. אבל מיכל מסכימה, מיכל הכתוב בשמואל ב', מונה בחברון את הילדים שנולדו לדוד, אז הוא כותב, השישי יתרעם לעגלה אשתו. גם זה רק שמואל א'. אז אין לי, תודה, ניקח את זה. קורן אני יותר רגיל אליו. אז בתחילת שמואל ב', מדפדף אל הפסוקים, הגמרא בכל אופן קוראת למיכל עגלה. איפה אנחנו? וילבלדו, תודה, לדוד בנים בחברון, והם בחורה מנו לאחינו המזרעלית, ומשנהו כלאב לאביגי, איזה גבר כרמי, השלישי עכשיו למערכה, הרבי אדוניה, חמישי שפתיה, והשישי יתרעם לעגלה אשת דוד. אלה יודו דוד בחברון. יתרעם, אומרת הגמרא, עגלה זו מיכל. ולמה נקרא שמה עגלה? זה יהיה קצת מוזר לכם עכשיו. ולמה נקרא שמה עגלה? שהייתה חביבה עליו כעגלה. עגלה זה לא ביטוי חיבה בימינו, נכון? לא נראה לי שאישה תהנה עם בעלה. נקרא לה עגלה. אבל בתנך זה שם של כבוד. נכון, שמשון אומר, לולי חרשתם בעגלתי, אולי גם שם הוא לא מתלהב ממנו. אבל יש בהפטרות שלנו, עכשיו אנחנו קוראים, עגלה יפהפייה מצרים. עגלה יפהפייה. ראיתם פעם עגלה יפהפייה? זה לא בדיוק מושגי היופי של שאנחנו מכירים עכשיו. למה היא עגלה? מה המונח? יש פה מישהו שמגדל? שאתה רואה אתם מגדלים? עגלים? כשאתה אומר שהוא עגל, אתה מתכוון למשהו. נכון, זה יש. שלל חיות. מישהו חתול, אתה מתכוון למשהו אחד. אתה אומר עגל, אתה מתכוון למשהו אחר. אני חושב שהם גם מיכל וגם יונתן, יש בהם איזה פלא אדיר. הם שניהם בנים של שאול, ושניהם מאוהבים, עד כלות ליבם בדוד. אז בעצם אמרנו שההיסטוריה כביכול, הכל בכביכול, הייתה יכולה להיות אחרת לגמרי. משום שאם שאול היה מפנה את הדרך לדוד, בצורה הכי טבעית. המלך הבא אחרי שאול זה יונתן, ויונתן מעריץ את דוד, ודבק בדוד, והבת של שאול היא אוהבת את דוד. היא רוצה להתחתן איתו, ואפילו פה נלחמת עם דוד, עם דוד נגד אבא שלה. נכון, היא מספרת כל מיני סיפורים, אבל האמת היא שהיא החליטה לתת יד אחד לאבא שלה. זה בעצם היה יכול להיות חזון אחרית הימים, זה יכול להיות עץ יהודה ועץ אפרים, שאולי חנים בידיך. זה הדרך הכי שלמה. משיח בן יוסף בונה את הדרך, ועל גביו, מתוך משיח בן דוד צומח, לא נגד ולא למרות, ולא אף על פי כן, ולא הכל נהרס. יש משוואות במה שקורה פה למה שיקרה לאחרית הימים, על היחס בין משיח בן יוסף למשיח בן דוד. איך הקומה הראשונה של גאולת ישראל, של בניית המלכות, היא קומה שיש לה סיכונים מאוד מאוד גדולים. הם גם מקובלים כתוב, יש סידורים שמתפס בהם הנוסח שמתפעלים, שעל שם שזה רשע אחד, שאני לא רוצה להגיד אותו, שלא יצליח להרוג את משיח בן יוסף. הגמרא בסוכה אומרת ש... וספדץ, משפחות משפחות, משפחת בית דוד לבדה, אז יש כמה דבר, כמו שדעה אחת בגמרא שיעשו אבל לי הצערה שימות, אז מה דן על המשך יוסף, דעה שנייה שיעשו ספד על משיח בן יוסף שנראה. משיח בן יוסף זה כוח של גאולה שקם בעם ישראל עוד לפני לאה, עוד לפני השבטים של העם ישראל, לפני שהצד של הקודש, זה לא בדיוק נכון להגיד ששאול לא קודש, הוא קודש, הצד של הקודש שמעל החיים, עוד לפני שהוא מצטרף, והכל זה נראה כאילו סלול, זה כל כך מתבקש, איך בדיוק זה שמסלק את הרוח הרע לשאול זה דוד, ואיך בדיוק אוהב אותו, ואיך בדיוק יונתן, ואיך בדיוק מיכל, ואת השלב הזה בפרק ראינו שיונתן הוא זה שמתווכח עם אבא שלו. אני מסביר לו איך לא צריך למכור את יוסף עוד פעם. לא את יוסף ולא את דוד, ולא צריך לסרוק אותו בבור. אבל יש משהו, זה דואג מבטא את זה. לאט לאט נגיע אליו. יש משהו שהורס את הכל, שמקלקל את הכל, ואנחנו נראה שבוודאי זה לא משהו יקרה. אנחנו נראה שגם מיכל וגם יונתן, בסופו של דבר הם לא מחוברים לגמרי לדוד. בסופו של דבר יש סדקים כאלה בחברו של דוד, ששאול, אתה אומר לך, רק חי את הסדקים האלה בצורה הרבה יותר גדולה. את מיכל אתם זוכרים, נכון? מיכל, יעברו שנים, גם כאן בתחילת שמואל ב' זה אצלכם, שני דברים אני רוצה להגיד על מיכל. דבר אחד שכששבטי ישראל באים לדוד חברונה, יעבור עוד הרבה שנים. אחרי שדוד כבר מולך, שאול מזמן נהרג על הגלבוע, ודוד מולך שעה וחצי שנים בחברון, השבטי ישראל באים לדוד ואומרים לו שהם רוצים לאחד את הממלכה. ואז דוד אומר משהו מאוד לא פשוט. דוד אומר קודם, אם אתם מחזירים לי את מיכל, לא מחזירים לי את מיכל, אין מה לדבר. על כף המאזניים, מה מונח על כף המאזניים? מצד אחד, אחדות ישראל סוף סוף, אחרי מאות שנים סוף סוף באים ישראל, ועוד שנגמר הסכסוך ההיסטורי ומלכות, אתם יודעים, כשכל יום ישראל מתאחד סביב דוד המלך, אז בית המקדש באופק, זה לא צעד פוליטי, כלכלי, ביטחוני, שגם הצדדים האלה זה מאוד מאוד חשוב. זה צעד של גילוי נשמת האומה בקוליותה, כולם, כל ישראל חברים, ודוד פתאום נכנס לקטע כזה של... בסדר, מיכל, כל הכבוד. הייתה טעות, שאול חשב שלפי הלכה היא לא נחשבת אשתי. הוא נפר אותה למישהו אחר, והוא אומר, אני לא מוכן. זה נשמע מין משהו שהוא מקטין את הכל, נכון? אבל הוא לא מקטין את הכל, כי אנחנו לומדים את דוד, אנחנו לא מלמדים את דוד, ברוך השם. וזה יכול להיות שני דברים. הקומה הראשונה שיכולה להיות שאי אפשר לבנות כלל על חשבון דריסה של אנשים. יש מצבים שהגאולה יוצרת כאב להמון אנשים, אבל שחיתות ונבזות וכפיות טובה זה דברים שהגאולה לא יכולה לתת להם לגיטימציה והם רק יעקבו אותה. זה הפירוש הקטן יותר, אני חושב. הפירוש היותר משמעותי זה שבלי מיכל באמת אי אפשר להקים את מלכות ישראל. כי מלכות ישראל זה מיכל. וזה שמיכל אוהבת את דוד, שהיא בת נאמנה, ובית נאמנה שאול, תראו, בתוך הפסוקים האלה שהיא לוחמת נגד שאול, היא בת של שאול. איך יודעת מה אבא שלה חושב? היא נכנסת אליו למוח. היא חיה אותו, היא אוהבת אותו. היא שייכת אליו. עוד מעט נראה את זה בעוד דוגמה. ומרוב אהבתה עמוקה לאבא שלה יודעת שהוא הולך לאהוב אותו, ויודעת שבעצם היא... בעצם עם דוד. אני מקווה שאחדות ישראל ייקח עוד הרבה שנים עד שכל עם ישראל יעבור משאול לדוד או מהבן של שאול שנמצא לדוד. אבל מיכל היא בלי מיכל זה לא יהיה, זה מה שדוד המלך אומר. זה לא יכול להיות רק צעד טקטי, צעד טכני, זה צריך להיות צעד אמיתי של חיים. בלי הבת הזאת, שהיא הצליחה להגיע לקומה הזאת הרבה 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 לפני כולם, לא נוכל בפועל גם להקים את הממלכה. אז דיברתי קצת על עגלה, נכון, זה מה שרציתי לי. עוד לפני עגלה, יש לנו כמה דקות, נכון? הפעם הבאה שנפגוש את מיכל, וגם בהמשך, כשאהרן השם בא עם דוד ומיכל בת שאול נפגשה, ומיכל בת שאול, נשקפה, תודה, נשקפה? כן, זה המילה? בעד החלום. ואז הוא ראה את דוד, מפזז ומחנקר לפני עמות עבדיו. ותיבז לא בדיבר, תאמר מה נכבד מלך ישראל, ולות נגלות באחד הרקים. בליבה, וכשהוא יוצא, אז היא אומרת לו את זה. כשהוא בא הבת, אז היא אומרת, אז דוד אומר לה, ואיתה עם האמרות אשר אמרת, איתה מכבד. אז חז"ל אומרים שהסיבה שמיכל יוצאת לביקורת כזאת עזה, ברגע היותר גדול בחייו של דוד, שארון השם בא לירושלים, זה בגלל שכתוב דוד מחרקר בכל עוז. מחרקר בכל עוז, המדרש אומר שדוד היה רוקד, הרבה יותר מרוקד. מחרקר בכל עוז, שדוד מרוב שמחה היה רוקד, היה עושה סלטות. כשהיה עושה סלטות, אז הגלימה שלו, הם לא הלכו עם מכנסיים, הגלימה שלו הושפלה, וראו לו תרגליים. נחשפו הרגליים שלו כשהוא התהפך באוויר. ואז מיכל אומרת ככה, אני רואה את זה בהמשך, מיכל אומרת, של בית אבא לא ראה איש, לא ראה אדם מעולם פיסת יד ופיסת רגל שלהם. זאת אומרת, בבית שאול הייתה צניעות כזאת, לא לפי החוק, לפי התביעה הפנימית, התפקיד שלהם, שמעולם לא ראו פיסת יד, פיסת רגל. אין דבר כזה, בנים, בנות, זה לא משנה. מעולם לא יכול להיות שאצל בית אבא ראו חתיכה מהיד וחתיכה מהרגל. כי ידע עצמי מובנה, פתאום ראה את דוד עושה סלטות, ונחשפו לרגליים, תראה עצמי שלא לגמרי, דוד דווקא כי עושה סלטות זה, וזה צניעות, זה היה עיקר כוחה, לא שהוא עם המהות והשפחות, המהות זה נשמות ישראליות, זה אף אחד לא חשב שזה בושה לדוד. אנחנו ניכנס לנושא הצניעות בבית שאול בהמשך, בצורה יעלים בעין גדי, שם אני עוסק בזה בעריכות. אבל מיכל ממשיכה להיות בת של אבא שלה. ממשיכה, וכתוב, מיכל בת שאול לא היה ילד, לא היה ולד עד יום מותה. יש שתי דעות, יש אחד שאומר שביום מותה היה לה, יש אחד שאומר שבכלל לא היה לה, חוץ מיתרעם, שנולד פה בחברון. יש איזה קושי בלחבר את שאול ודוד, אפילו במיכל שלא כך אוהב דוד, אפילו במיכל שמזמן בחרה צד ועברה להיות כולה עם דוד. זה לא שאלה של רומנטיקה, בוודאי לא צריך להגיד את זה אפילו, וזה לא שאלה של בחירות אישיות, זה משהו נשמתי. היכולת לחבר את רחל ולאה ביחד היא עדיין לא שם, צריכות לעבור אלפי שנים, ויונתן ומיכל הם פוסעים הרבה 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 לפני החנה, אפילו אצלם לא. בפרק הבא, ממחר חודש, נראה את זה אצל דוד ברמה, אצל יונתן ברמה הרבה יותר מסובכת. אז למה יגלה? למה יגלה? זה היה קודם בשביל להסביר למה יגלה. משום שבעגלים, תמיד שפרות הן חיות מאוד מרושמות, כידוע לכל מי שראה פרה. פרה זה עגלה, אני לא יודע אם זה מילה תחילה, נכון? אבל אף אחד לא יקרא לאשתו פרה, זה נהיה ממש אפילו לא מצחיק, נכון? פרה זה... מה נגיד פרה? יש פרה אדומה, אבל לא מקריבים אף פעם פרה לקורבן. גם איך שאצלנו מחזיקים אותם ברפתות בכלל, זה... אתה מגיע לאישור שיש בו רפת, אתה לא יכול להתבלבל, זה לא נושא לדיון אם יש פרות או אין של פרות. פרות... הם משהו בשר כזה, גולמי כזה, נכון? מכונת חלב כזאת. ועגלים, זה הבדל עצום בין עגלים לבין פרות, בין עגלה לבין... כל החיות הקטנות, אפילו גורים של עריות הם חמודים. אפילו גורים של עכברים הם חמודים. ואפילו מה? גורים הם תמיד חמודים. כשאתה רואה גורים, אפילו של נחשים יכול להיות, זה כבר תלוי באישיות יותר. וכשאתה רואה גורים של משהו, אז אתה חש מיד אמפתיה וחמלה. וחום ורצון לנטל, אבל אני אומר, זה חמוד, אתה יודע, אחרי זה גודל, גם כשאתה רואה ילדים הם חמודים, נכון? הם חמודים גם כשהם גדלים. לפעמים. אבל יש בבעל חיים שהוא קטן משהו שמאוד שובה לב. למה? כי כשהם קטנים הם מאוד חסרים ישע. הם מאוד חלשים, הם מאוד תלויים במישהו אחר, והם לא מאיימים. גם גור אריות קטן הוא לא יעשה לך כלום. אז בוקעת איזה קריאה מלאת חום כזה, רצון לגונן, רצון לעטוף. כשהוא יגדל הוא יהיה אחראי על מלחמת הקיום שלו. כשהוא יגדל הוא לא יהיה עסוק רק לקבל ממך חום ואהבה, הוא יהיה עסוק בהישרדות. הוא יראה אותך ואז הוא יצטרך להחליט אם הוא תוקף אותך או שתוקף אותו. אז בכל מקרה ייכנס למלחמת החיים. אצל בעלי חיים גורים זה תמיד שובה לב בקיצור, וכל מי שראה פעם גור של משהו מבין את זה. אבל בעגלה יש משהו הרבה יותר. הביטוי בעברית, עיני עגל. מכירים, משתמשים בביטוי הזה היום? לא כל כך מזהים? מה זה עיני עגל? מה זה? נמות. עיני עגל זה טוב, יש עיני עגל, זה כאילו, לעגל יש עיניים חסרות פרופורציה, עיניים ענקיות כאלה. חסרות פרופורציה לגולגולת שלו. כאילו פוקח עיניים, וזה לא פשוט לפגוע עיניים בעולם. בשלב מסוים יש סכנה שלנו יהיה צר עין. צר עין זה יש הרבה ביטויים של מידות שהם מובעים על ידי מבעים בפרצוף, נכון? עלה השן ופה, זה גם צר עין. צר עין זה מי שלא שמח בהצלחה של אחרים. מאויה מההצלחה של אחרים. כאילו כזה סיני כזה. זה לא באמת שהוא צר עין, יכול להיות שהעין שלו פחות מדברך, אבל באופן עקרוני, ככה מערב מסביר בנתיבות עולם, צר עין זה מי שקשה לו לראות אחרים, קשה לו לראות בשמחתם שלו. הוא היה הכי נחמד היה אם הוא לא היה רואה אף אחד, אם הוא היה סוגר את העיניים וחי לבד. צר עין זה אחד שמסתכל על כל העולם במשהו בתור, בצורה עוינת. רק הוא לא יכול לסגור את העניין לגמרי, למה? הוא יתקל באנשים, אנשים יתקלו בו, בסך הכל בסוף הוא צריך אותם, מה לעשות? אין לו ברירה, הוא צריך אותם, אבל בעמדה הנפשית שלו, אז הוא כאילו מצמצם את העיניים לאיזה פס מינימלי, הלוואי שלא היה פה אף אחד, הלוואי שהייתי לבד. והפוך מזה זה עיני עגל. עיני עגל זה להסתכל, אתה אומר, בתום על העולם, במין אמון כזה. עגל זה מי שלא מבין ש... אל תפקח הרבה את העיניים. כאילו העולם לא נעים, העיניים גם רגישות מאוד. כשאתה פותח, העיניים הן רקמות מאוד מאוד עדינות. אל תחשוף כאלה מקוד. אני אנסה להגיד שעגלה זה ביטוי של... אם תראו עגלים פעם, אז יש להם חוסר פרופורציה אדיר בין האורך של הרגליים שלהם לבין הגוף שלהם. הם כל הזמן רוצים ונופלים וקמים. יש שם משהו, אמרתי, כל הגורים הם חמודים, אבל בעגלה יש משהו שמשדר את תום. שוב, זה בעלי חיים, זה לא באמת. אתם יודעים, חתול הוא לא צנוע ומה? וחמור הוא לא טיפש, זה סתם מערכת הדימויים שלנו. הוא גם לא עקשן. אבל כשמפגשים עגלה, בטח, תראו, העולם שלנו הוא מאוד שונה מהעולם של קוראי התנ״ך. קוראי התנ״ך היו חקלאים, כולם ידעו מה זה עגלה בדיוק, ומה זה קבר, ומה זה... הם לא הבינו כמונו בסוגים של מכוניות, אבל במה שהם הבינו. כשהשיט רעם לעגלה אשתו, מתוך שחביבה עליו, קורא לעגלה, כן, זה לא שיש לפרצוף של העגלה, זה לא הכוונה. הכוונה שמי שמסתכל במיכל רואה תום, תום שלא של חוסר יכולת להסתדר בחיים. תום של יכולת לחיות משהו נשמתי מאוד, יכולת לחיות בתוך העולם המורכב והמסובך הזה, משהו שהעם כולו, העולם כולו צריך לעבוד אלפי שנים. מיכל באמת היא פתרון כזה, אמיתי, לדוד ושאול ביחד, כן. שמיכל חיה את שאול עד הסוף ואת דוד עד הסוף. אם מיכל אוהבת את דוד עד הסוף, היא אוהבת את שאול עד הסוף. היא אוהבת את הבת שלה והיא אוהבת את אבא שלה. היא באמת הייתה צריכה להיות נקודת החיבור. בדמותה מתממשים, מתממשים כל העולמות, ודווקא בפסוקים האלה, זה פסוקים אכזריים מאוד, אמרתי לכם, פסוקים שאין בהם תקווה, זה פסוקים של... שהיא באומץ בלתי רגיל, יודעת, דוד לא מבין, אבל דוד מאמין לה, דוד נותן להוריד, הוא הולך ובורח, ואז הוא פותח בריצה, מנסה להימלט, עוד מעט נראה לאן הוא נמלט, אין לו יותר מדי, ואין לו בעצם לשום מקום לאן להימלט. אין, הוא נמצא, שאול גר בגבעת בנימין, זה צפונית לירושלים, אין לאן לברוח. המשטר של שאול הוא מאוד מקצועי ואיכותי, אי אפשר יהיה להימלט ממנו, וגם כולם שתפים אותו פעולה, כולם אוהבים אותו, אבל היא בורח אלון הודעה, הוא יודע רק שככה צריך לעשות, ככה השם אומר לו, ומילה הוא בורח, בואו נראה לאן הוא בורח, הוא בורח ל... עוד פעם, פסוק י' ח' חוזר על המילים שבפסוק י' ב', ודוד ברח וימלט ויבוא שמואל הרמטה, ויגד לו את כל אשר עשה לו שאול, וילך הוא ושמואל וישבו בנעיות, יש פה כתיב וקרי, שיחזור עליו עצמו עוד פעם פסוק כ"ב, והוא בורח לשמואל, בורח לשמואל, שמואל, אתם זוכרים בפרק ט"ז אמרנו? איך שמואל מושך את דוד למלך, הוא בא ויוצק עליו שמן על הראש ולא אומר לו מילה, כאן לא הולך. בניגוד, בהשוואה לכל השפע והחיבוק והנשיקה והאותות והסימנים וההדרכות ששמואל מרעיף על שאול, דוד לא ביקש מנוחה, דוד אפילו לא חיפש אתונות, דוד הביא אותו בכוח מאחורי הצום, שפכו עליו שמן, ואז שפכו לו שמן על הראש, הייתה איזו עלייה קצרה ומאז הכל הסתבך. ויבוא ויגד לו את כל השאר עושה לשאול, אתה אמנת את זה, אתה משחת את שאול, אתה משחת אותי. זה הכל בישולים שלו. ויוגד לשאול אמור, הנה דוד בניות ברמה. אין פה מה לברוח לשמואל, משום שאתם זוכרים, שכששמואל נשלח למשוח את דוד למלך, אז הוא אומר, איך אלה, ושמע שאול, תהרגני. שאול לא יעצר. משום ששאול חושב שמדינת ישראל יותר חשובה מהחיים של כולם, כולל ששמואל הנביא. ואם מישהו מאיים על שלום המלכות, אז הוא יפגע. מה דוד חשב כשהוא בורח לשמואל? וישלח שאול מלאכים לקח את דוד, וירד להקת הנביאים ניבאים, ושמואל עומד ניצב עליהם, ותהי גם המלאכי שאול הוא אחרים, והתנבאו גם אמה. ויגידו שאול, השאול לא נשבר, ונשלח מלאכים אחרים והתנבאו גם אמה. ויוסף שאול וישלח מלאכים שלישים, והתנבאו גם אמה. וילך גם הוא הרמטה ורואה את בור הגדול אשר בשיחו, ונשאל ויאמר איפה שמואל ודוד, ויאמר הנה בניות ברמה. בניות ברמה ראשי אומר שם התרגום בבית אולפנה, בית מדרש. בניות ברמה, הכוונה ששאול גר ברמה, שאול הרמטי כך קוראים לו, איפה שמכונה היום נבי סמואל, על שם איזה שכונת רמות, על שם הרמה. ושם יש לו בית מדרש, יש לשמואל ישיבה שם, ודוד ושמואל לומדים שם. מה הם לומדים שם? אנחנו יכולים להתחיל לנחש ממה קורה שם. שכל בן אדם שמגיע לשם, הוא חוטף נבואה, רוצה או לא רוצה. כבר פסוק כ"ג, כ"ף, סליחה, כשלקחו את דוד, רואים להקת נביאים. ומי שמגיע, גל של נבואה שוטף אותו. אני מניח ששאול לא נשבר, הוא שולח עוד מלאכים ועוד מלאכים, לא כתוב שהמלאכים האלה בדיוק התאמנו, וכל אחד מהאופן מקרה הגיע מדרגת נבואה, זה נבואה, זה לא משהו קטן. יש איזה אש קודש עליונה כזאת, בניות ברמה, משהו כזה עוצמתי, משהו שכל הגבולות שבין שמיים וארץ נפתחו, משהו שאי אפשר להגיע לשם ולא להתנבא, להתנבא זה לא להתגדל מבחינה רוחנית, להתנבא זה לא להגיד דברי תורה יפים, זה לא לחזור בתשובה, להתנבא זה לחיות את אינסוף האלוקי. יש בניות ברמה משהו כזה שאי אפשר לעמוד בפניו עד ששאול מבין שרק הוא יעמוד בפניו. אז הוא שואל איפה זה, והלך שם בניות ברמה, אחרי זה מתייחס להבדלים, ותהיה עליו גם הוא רוח אלוהים. וילך הלוך והתנבא עד בו בניות ברמה, ויפשט גם הוא בגדיו, והתנבא גם הוא לפני שמואל, ויפול ארום כל היום הוא וכל הלילה. וכן אמרו גם שאול מבין, אז פעם שנייה שאומרים גם שאול מבין, וזוכרים את האות הראשון. אבל בכל אופן יש, כשדוד בורח לניות ברמה, הוא לא בא למקש הגנה, הגנה פיזית. הוא לא חושב ששמואל יכול לצאת לקרב נגד צבא ישראל, מה פתאום? הוא מנצל את המצוקה, את הכאב הגדול, את הבור. הגבור הגדול אשר בשיחו, הרבה יותר קטן מהבור שדוד נופל לתוכו. לא משכת אותי למלך, לא עשיתי שום דבר, אני באמת אוהב את שאול, אני באמת נאמן לשאול. אני לא מנסה לקדם שום תהליכים, והוא מנסה להשמיד אותי, הוא מתחיל לרדוף אחריי. אז מה התשובה ששמואל שמואל לא יכול לתת לדוד תשובה? אין תשובה. אבל יש לו צורך לברר מה זה נהיות ברמה. בזה נסיים, מה זה נהיות ברמה? הגמרא שואלת, הלא נהיות במקום אחד ורמה במקום אחר. נהיות זה איפה שהיום בירושלים שכונת נהיות. מה יש שם שכונת נהיות?
תחנת דלק.
תחנת דלק יש שם גם. ליד הגן הבוטני, שכונה בירושלים, מתחת למטה וולפסון, מי שמכיר, שכונה בשם שהיא רחוקה מאוד מהרמה, זאת אומרת ירושלים, גם ניות היה יישוב, גם גילו היה יישוב, ירושלים זה רק איפה של דוד, והיא רק קשר מסביבה. אבל מה, איך חיברנו שתי יישובים, אחד ניות ואחד ברמה? אז הגמרא אומרת, היו יושבים ברמה ועוסקים בניו של עולם. זאת אומרת שברור שהם לא היו בניות. ניות פה זה לא מקום גיאוגרפי, ניות פה זה מקום רוחני. שמואל, דוד בורח עם שמואל לבית המדרש שברמת שמואל, ושם הם עסוקים לבית המקדש. ניו של עולם זה בית המקדש. אז נרחיב את זה יותר הפעם הבאה, אבל העיקרון שמתוך השבר הגדול, מתוך הייאוש שהם צפים, האופן שבו שמואל מחזק את דוד זה לא להגיד לו, יש לי פתרונות, אין לי פתרונות, לא יודע מה להגיד לך. שמואל לא יכול לתת לו לחם ולא יכול לתת לו נשק ולא יכול לפשר, אולי הוא ציפה ששמואל ידבר עם שאול ויגיד לו, עורד מזה. פשוט שמואל אומר, דוד, אתה תמצא את הפתרונות, אתה תמצא את השמיים, אתה תפעיל את היכולות שלך. אני רק מסביר לך למה אתה עליך. אני מנצל את, אני לוקח את הכאב הזה למקום כל כך עליון כזה, זה עיסוק במיקום הגיאוגרפי של בית המקדש. ושימו לב, כשהם שניהם מתקדמים צעד אחד לבית המקדש, צעד אחד לברר בצורה יותר מדויקת, גם אחרי זה דוד עוד לא יודע איפה בית המקדש, נכון? את מקום המזבח בסוף בפרק האחרון של שמואל ב', רק שם דוד יודע איפה מקום המזבח. אבל את התיאור היותר מתקרב בית המקדש, זה מין דבר כזה, שעם ישראל מתקרב אליו, זה מין ריסוק של כל ההבדלים, כל הגדרים, כל מה שיכול לחצוץ בין שם, כשהם רק לומדים את זה, הם רק לומדים את זה ממקום כזה שכבר מרחוב קילומטרים, מי שמגיע לשם, אני לא יודע איך כל אחד ידמיין את זה, מי שמגיע לא יכול שלא להישתף באיזה גל עצום, שגורם לאישיות שלו להיות חסרת משמעות לחלוטין, משום שאם קודם דיברנו על זה שבבית שאול מעולם לא נראה פס יד ופס רגל, הנבואה של שאול היא סוחפת אותו למקומות שלא קשורים למי הוא באמת, עד שהוא פושט מגדם ונופל ארון כל היום וכל הלילה. יש פה איזה משהו אלוקי, שמיים, עם נשמת המציאות, ששוב, עוד לפני הרבה לפני בית המקדש. מספיק שאנחנו מתקדמים פה לשם, וכבר שוטף את המציאות, ניפגש יותר בפעם הבאה, בעזרת השם, בבית המקדש.